بلبل صغير راس خوش عشوی آواز آفادتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, כ"ב בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דף צדי ב', הדף ה-92 במסכת עירובין. היום בעזרת השם ובישועתו אנו מתייצבים מרחק 13 דפים ו-13 ימים מסיום מסכת עירובין על קופי דפיה. השתבח שמו הגדול עד. היום הזה בשנת תי"ז לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי יצחק יהודה לימה, בעל החלקת מחוקק על השולחן ערוך אבן העזר. היום הזה בשנת תק"ד עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד שלמה בן רבי רחמיאל מסורוקה, בעל הלבושי שרד וערבי נחל. היום הזה בשנת תק"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי עזריאל בן רבי דוב הלוי איש אורוויץ, רב לובלין, בעל ראש הברזל. היום הזה בשנת תרפ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יששכר דוב בן רבי יהושע רוקח, האדמור מבלז. זכותם הגדולה תגן עלינו, התייצבו נשמותיהם בפני כיסא הכבוד, ויבקשו בעדינו, בעד עם ישראל, לישועה קרובה לבוא. אמן כן יהי רצון. אתמול בתפילת מנחה נשלמו 30 ימים שהזכירו בהם משיב הרוח ומוריד הגשם, ועל כן, מכאן ואילך, אם הסתפק עם הזכיר גבורות גשמים או לא הזכיר כלום, אינו חוזר, כי תולים שהוחזק לומר כן במשך התפילות משמחת תורה. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם. להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת התשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שוכנגד כולם מוקדש לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת חנה בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, ורבי משה בן איטל ורבי ירחמיאל בן חווה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. בזכות התורה ולומדיה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמיא, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה רט"ז, המצווה 216, להניח פאה בשדה. משורשי המצווה, כי השם יתברך רצה להיות עמו אשר בחר מעוטרים בכל מידה טובה ויקרה, ושיהיה להם נפש ברכה ורוח נדיבה. וכבר כתבתי במצוות ט"ז, כי מתוך הפעולות תתפעל הנפש ותהיה טובה ותחול ברכת השם בה. ואין ספק כי והותיר האדם חלק אחד מפירותיו בשדהו, ויפקירם שיהנו בו הצריכים, תראה ונפשו סוב הרצון ורוח נכון ומבורך, וכי השם יתברך יסביאו בטובו וגם נפשו בטוב תלין, והמאסף הכל אל הבית ולא ישיר אחר ברכה, שיהנו בו האביונים אשר ראו השדה בכמותיה, והתאבו תאווה אליה למלא נפשם בה, כי ירעבו, יורה ונפשו בלי ספק רוע לב ונפש רעה וגם רעה תבהוהו. כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת סוטה בדף ח' עמוד ב', במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. וזה העניין הספיק לנו על צד הפשט, גם בלקט ושכחה, ופר את הקרם ועוללות. זוהי מצווה רט"ז מתוך ספר החינוך, בתורה שבכתב, וכעת בסייעתא דשמיא גדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי א' במסכת עירובין. נחזור על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, רבי מאיר, מדוע מותר לטלטל מחצר לחצר, והאם מותר גם לטלטל מגג לחצר? והתשובה, כיוון שאין חילוק הרשויות מחלק, אלא כשיש דיורים, אבל מגג לחצר אסור. שאלה שנייה לחכמים, מדוע אסור לטלטל מגג לגג? והתשובה, משום שחילוק הבתים שלמטה מחלק גם על גבי הגג. שאלה שלישית, לחכמים, האם אסור לטלטל מחצר לגג ולקרפף, ומדוע? והתשובה, מחצר לגג מותר, לקרפף לא, כיוון שאין תשמישם שווה. שאלה רביעית, מה ההלכה בזה? לרב ההלכה כרבי שמעון שגגות חצרות וקרפיפות רשות אחת ומותר לטלטל ביניהם, אך רק שלא ערבו, ואילו לשמואל ורבי יוחנן אף כשערבו. שאלה חמישית, אם לא ערבו, כיצד שייך שיהיו בחצר כלים ששבתו בבית והתשובה, כגון בכובע וצעיף שמותר ללובשם ולהוציאם מהבית אל החצר? והשאלה האחרונה, על דף צדי א', היי חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי ולא ערבו, האם מותר לטלטל מאחת לשנייה ומדוע? והתשובה, מותר, כיוון שהחצירות כרשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, בדף צדי א' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ב במרחשוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף צדי ב' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי א' עמוד א', במרכז העמוד, בנקודותיים, ומן המילים רבי שמעון אומר, אחד גגין. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אחד גגין, ואחד חצרות, ואחד קרפיפות, רשות אחת הן, לקהילים ששבתו לתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. דהיינו, אם הכלים שבתו בשעת כניסת השבת בחצר או בקרפף או בגג, ניתן לטלטל את הכלים הללו בין הגגות, החצרות והקרפיפות. אבל כלים ששבתו בתוך הבית בכניסת השבת, ועל ידי עירוף חצרות הוציאו וטלטלו את הכלים הללו אל החצר, לא ניתן לטלטל את הכלים הללו אל מחוץ לחצר, אל הקרפף או אל הגג. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדעת רבי שמעון. אמר רב הלכה כרבי שמעון שגגות חצרות וקרפיפות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה, והוא אמנם לא אמר רבי שמעון את דינו, אלא כשלא ערבו דיירי כל חצר בינם לבין עצמם שאסורים הם להוציא את חפצי בתיהם אל החצר. באופן כזה מותר לטלטל חפצים ששבתו בחצר האחת אל החצר האחרת או לגג או לקרפף. אבל אם ערבו דיירי כל חצר לעצמם שרשאים הם להוציא את כלי בתיהם לחצר ולא ערבו החצרות האלו הם אלו, לא, אינם רשאים לטלטל מחצר לחצר אפילו את הכלים ששפטו בחצרות. דגזרינן, דילמה, אתי לאפו קיימנה דבטים לחצר. יש לחשוש שיבואו להוציא מחצר לחצר גם את הכלים ששפטו בבתים, ודבר זה אסור גם לדעת רבי שמעון. כפי שאמר במשנתנו, אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששפטו לתוכן, ולא לכלים ששפטו בתוך הבית. ואילו שמואל אמר מותר לטלטל לשיטת רבי שמעון מחצר לחצר או לגג או לקרפף, בין אם ערבו דיירי החצרות בינם לבין עצמם, ובין שלא ערבו, ואין לחשוש שמה יבואו להוציא את כלי הבתים לחצר אחרת. ושמואל אמר את דבריו, אלא בדעת רבי שמעון. אבל הוא מודה לרב שחכמים גוזרים בזה, כמבואר בסוגיית הגמרא להלן בדף צדי א' עמוד ב'. וכן אמר רבי יוחנן כשיטת שמואל, שהרי כך אמר לו רבי יוחנן לרב, מי לחשך, מי לחש באוזניך לחלק בדעת רבי שמעון ולומר שאינו מתיר את הטלטול באופן שלא ערבו דיירי החצר בינם לבין עצמם? הדבר הוא לא כך. אלא מתירו רבי שמעון לטלטל בגגות חצרות וקרפיפות, בין אם ערבו דיירי כל חצר לעצמם, ובין שלא ערבו. מקשה הגמרא על שמואל ועל רבי יוחנן. מה תקיף לרב חיסדא לשמואל ולרבי יוחנן? מקשה רב חיסדא לשמואל ורבי יוחנן הסוברים שרבי שמעון מתיר לטלטל מחצר לחצר אפילו אם ערבו דיירי כל חצר לעצמם. יש לתמוע, הרי מאחר וערבו דיירי כל חצר לעצמם, נמצא שכלי הבתים מצויים בחצירות, ואסור לטלטלם לחצר אחרת לדעת הכל, ואם כן, כיצד ניתן להתיר לטלטל את הכלים ששבתו בחצר לחצר אחרת? הרי כשיראו זאת הבריות, הם יתמהו ויאמרו, כיצד ייתכן הדבר שיש שני כלים בחצר אחת? זה ששבת בחצר בכניסת השבת מותר לטלטלו לחצר אחרת, וזה ששבת בבית אסור לטלטלו לחצר אחרת. תרץ את הגמרא רבי שמעון לטעמי, רבי שמעון סובר כשיטתו במקום אחר, דלא גזר, שאינו גוזר במקרה הדומה לזה. לתנן כך שנינו במשנה לאיל בדף ממהי עמוד ב' לגבי שלושה בני אדם שיש לכל אחד מהם תחום של 400 בלבד, ועומדים השניים החיצוניים במרחק 800 זה מזה, ואילו האמצעי עומד ביניהם. שהדין בזה הוא שהאמצעי מותר בטלטול עם כל אחד מן החיצוניים בשתי העמות המשותפות לו ועם כל אחד. וכן הם מותרים עמו, אבל השניים החיצוניים אסורים בטלטול זה עם זה, כיוון שאין ארבע אמותיהם משותפות כלל. שכן מודדים אנו לכל אחד מן החיצוניים ארבע אמות לצד שעומד חברו, דהיינו שכל אחד מהם עומד בסוף ארבע אמותיו. ואילו לאמצעים מודדים אנו שתי אמות לכל צד, דהיינו שהוא עומד באמצע ארבע אמותיו, ונמצא שיש לו שתי אמות בשותפות עם כל אחד מן החיצוניים. ואמר על כך רבי שמעון, למה הדבר דומה? למה יש לדמות דין שלושה בני אדם אילו לשלוש חצרות העומדות זו על יד זו, הפתוחות זו לזו שיש פתח בין החצר הראשונה לשנייה ובין השנייה לשלישית. ופתוחות חצרות אילו אף לרשות הרבים, דהיינו שכל אחת מהם יש לה גם פתח בפני עצמה לרשות הרבים. וטעם הדבר שצריך שיהיה לכל אחת מהם פתח לרשות הרבים, שאם רק הראשונה פתוחה לרשות הרבים והפנימיות עוברות דרכה כדי להיכנס ולצאת, אז גם אם הרווה החיצונה לעצמה מכל מקום, אם לא הרוו הפנימיות עמה, הרי הן אסורות ואוסרות גם אותה, לפי שיש לדון הכל כחצר אחת. אז אם כן, שלוש חצרות הפתוחות זו לזו, ופתוחות לרשות הרבים, וערבו, הניחו עירובי חצרות, שתי החצרות החיצונות עם החצר האמצעית, אבל לא ערבו השתיים החיצונות זו עם זו, היא החצר האמצעית מותרת לטלטל עמהן מתוך החצרות החיצונות ועליהן, והן החצרות החיצונות מותרות לטלטל עמה מתוך החצר האמצעית ואליה. ושתי החצרות החיצונות אסורים זו עם זו, כלומר אסור להוציא חפץ מן החצר החיצונה האחת ולהעבירו דרך החצר האמצעית אל החצר החיצונה השנייה, לפי ששתי החצרות החיצונות לא ערבו זו עם זו. ולפיכך אף לגבי שלושה בני אדם הדין כך, שמאחר ותחומם של השניים החיצונים מובלע עם תחומו של האמצעי, רשאים הם להשתמש עמו בשתי האמות המשותפות לשניהם, אבל החיצונים אינם מותרים זה עם זה, לפי שאין תחומה משותף כלל. מבואר מדברי רבי שמעון, שאף על פי שהחצרות החיצונות אסורות זו עם זו, מכל מקום מותר לטלטל מכל אחת מהם לאמצעית, ולא גזר דיל מעט אל האפוק אמן את החצר להחצר, ואינו גוזר לאסור בזה שמה יבואו להוציא את כלי החצר החיצונה האחת אל השנייה דרך האמצעית. החנמי לא גזרין הדיל מעט אל האפוק אמן את הבתים לחצר. גם כאן יש לומר שמתיר רבי שמעון לטלטל את הכלים ששבתו בחצר לחצר אחרת, הוא אינו חושש שמה יבואו להוציא ולטלטל לשם גם את הכלים ששבתו בכניסת השבת בבתים. מבואר מדברי הגמרא שטעם הדבר שסוברים שמואל ורבי יוחנן שרבי שמעון מתיר את הטלטול אפילו באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם, ואינו גוזר שמה יבואו לטלטל כלים ששבתו בבתים לחצר אחרת, לפי שהוא סובר כשיטתו לגבי שלוש חצרות, שאף שם אינו גוזר לאסור את הטלטול מן החיצונות לאמצעית. אם כן, יש לתמוע על דברי רב, מדוע הוא סובר שרבי שמעון גוזר בסוגייתנו שמה יבואו להוציא כלי הבית לחצר אחרת בעוד שאינו גוזר לגבי שלוש חצרות? תרץ התוספות ריט שרב סובר שיש לחלק בין סוגייתנו לסוגיית שלוש חצרות, לפי ששם החשש הוא שמה יביאו בני החצר החיצונה אחת את כליהם לחצר האמצעית, ואז יתלום בני החצר האמצעית וישתמשו בהם בחצר החיצונה האחרת. בזה סובר רבי שמעון שאין מקום לחשוש, לפי שאין אדם רגיל להשתמש בכלי שכינה ולא בכליו. אבל כאן יש לחשוש שכשם שמטלטל אדם את כליו ששבתו בחצר לחצר אחרת, כך יבוא לטלטל לשם את כליו ששבתו בבית. ואילו תוספות רבינו פרץ מתרץ שלגבי שלוש חצרות אין החיצונות מותרות לטלטל עם האמצעית אלא על ידי עירוף שהניחו ביניהם, ולפיכך יש להם מכר בזה, ונזהרים הם שלא לטלטל אלא באופן המותר. אבל כאן סובר רבי שמעון שכל חצרות העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזו לזו אפילו בלא עירוב, ומאחר ורגילים הם לטלטל כלים ששבתו בחצר בלא עירוב, יש לחשוש שטלטלו גם את הכלים ששבתו בבית כשערבו דיירי החצר לעצמם. מקשה הגמרא על שיטת רב, מיטיב רב ששת מקשה רב ששת, שנינו במשנתנו לאל בדף פי תת עמוד א'. רבי שמעון אומר, אחד גגות, אחד חצרות ואחד קרפיפות רשות אחת הן, לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. כלומר, שאף רבי שמעון המתיר לטלטל מגג לחצר ולקרפף, אינו מתיר זאת אלא לגבי כלים ששבתו באותם המקומות בכניסת השבת, ולא לגבי כלים ששבתו בבית. היא אמרת בישלמה דערבו, דברי רבי שמעון יהיו מיושבים אם תאמר שהוא עוסק באופן שערבו דיירי החצר בינם לבין עצמם, וכשיטת שמואל ורבי יוחנן, היינו דמשכחת לה, מני דבתים בחצר, לפיכך מצויים כלי הבתים בחצר, שהרי העירוב מתירם בטלטול מן הבתים לחצר. לכן הוא צריך רבי שמעון לפרש, שהיינו מתיר לטלטל לחצר אחרת או לגג או לקרפף, אלא את הכלים ששבתו בחצר ולא את הכלים ששבתו בבית, וטולטלו אל החצר בשבת על ידי העירוב. אלא יאמרת אם תאמר כדברי רב, שרבי שמעון עוסק רק באופן שלא ערבו דיירי החצר בינם לבין עצמם, אם כן, איך היא משכחת למנית בבתים בחצר? כיצד ייתכן שיהיו כלי הבתים מצויים בחצר בשבת? הרי מאחר ולא ערבו דיירי הבתים בינם לבין עצמם, אין הם רשאים לטלטל מבתיהם לחצר את הכלים. ומדוע הוצרח רבי שמעון לומר שאסורים הם לטלטל לחצר אחרת את הכלים ששבתו בבתים והובאו בשבת אל החצר? מתרץ את הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב ששת שיקשה את הקושייה הזו על דברי רב, הוא גם עצמו מתרץ את קושייתו, ואומר שכוונת דברי רבי שמעון ולא לכלים ששבתו בתוך הבית, הכוונה בקומטה וסודרה, כובע וסודר. דהיינו שאף לדברי רב שרבי שמעון עוסק בחצר שלא ירבו בה, מכל מקום הוא צריך לאסור לטלטל כלים ששבתו בתוך הבית לחצר אחרת, והוא מדבר על בגדים שאדם לובש בביתו ויוצא עמהם כשהוא לבוש בהם לחצר. ופעמים שהוא פושטם ומניחם בחצר, על כך אמר רבי שמעון שאף על פי שמותר לטלטל כלים ששבתו בחצר לחצר אחרת או לקרפף או לגג, מכל מקום אסור לטלטל את אותם בגדים ששבתו בבית והוציאם לחצר דרך מלבוש. מנסה עכשיו הגמרא בדף צדי א' עמוד ב' להביא ראיה מברייתא לשיטת רב ומקשה משם על שמואל. תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב הסובר שאין רבי שמעון מתיר לטלטל מחצר לחצר אחרת, אלא באופן שלא ירבו דיירי כל חצר לעצמם. שנינו בתוספתא אנשי חצר ואנשי מרפסת, כלומר, כאשר דרים בחצר אחת דיירים רבים, חלקם דרים בקומה התחתונה ובתיהם פתוחים לחצר, וחלקם דרים בקומה העליונה ובתיהם פתוחים למרפסת, וממנה מהמרפסת יורדים בסולם אל החצר, הדין בזה הוא שהחצר והמרפסת נידונים כשתי רשויות שונות, ואסור לטלטל מזו לזו, אלא אם כן ערבו דיירי החצר עם דיירי המרפסת, ובאופן ששכחו ולא ערבו יחדיו, אבל ערבו דיירי החצר לעצמם ודיירי המרפסת לעצמם, ובאופן כזה מותרים דיירי העליות לטלטל במרפסת, וכן מותרים דיירי הבתים לטלטל בחצר, ואף שדיירי העליות יורדים דרך הסולם לחצר מכל מקום, אין הם אוסרים על בני החצר כשלא ערבו עמם, שכן התבאר בדברי הגמרא לעיל בדף נ"ט עמוד ב' שסולם יש עליו לעיתים דין פתח ולעיתים דין מחיצה, והכל הולכים להקל, דהיינו שאם לא ירבו דיירי הבתים והעליות אילו עם אילו, אין הם אוסרים זה על זה, לפי שאנו דנים את הסולם כמחיצה לעניין זה. אז באופן ששכחו ולא ירבו יחדיו, אבל ירבו דיירי החצר לעצמם ודיירי המרפסת לעצמם, כל דבר העומד בחצר שגבוה 10 טפחים מקרקעית החצר, כגון עמוד או תל, מותר לבני המרפסת להשתמש בו, ולבני החצר אסור, שמאחר ועמוד זה סמוך למרפסת יותר מאשר לחצר, ונוח להם לבני המרפסת להשתמש בו, הוא נידון כרשותם. ראינו כפי הכללים שנתבארו בדברי הגמרא לעיל בדף פ"ג עמוד ב', שכאשר יש עמוד או כל דבר אחר כיוצא בזה העומד בין שתי רשויות שונות, הדין בזה כך הוא, שאם שתי הרשויות שוות לעניין השימוש בעמוד זה, כגון ששתיהן משתמשות בו בקלות, או ששתיהן משתמשות בו בקושי, דנים אנו את העמוד הזה כעומד ברשות שניהם, ולפיכך הם אוסרים זה על זה, אם לא ערבו ביניהם. אבל אם רשות אחת סמוכה אליו יותר, ויכולה להשתמש בו בקלות, ואילו הרשות השנייה רחוקה יותר ואינה יכולה להשתמש בו אלא בקושי, אזי נותנים אותו לרשות הסמוכה אליו, והיא מותרת להשתמש בו והשנייה אסורה. ומדובר כאן באופן שעמוד זה סמוך לבני המרפסת בתוך 4 טפחים, שאם לא כן, אף הם אינם יכולים להשתמש בו בקלות, כמבואר בדברי הגמרא לעיל בדף דף עמוד א'. אבל אם גובו פחות מכאן משיעור זה, כלומר שאין בו 10 טפחים, הרי זה שייך גם לבני החצר, ומאחר ולא ירבו יחדיו, הם אוסרים זה על זה להשתמש בו. מוסיפה הברייתא ואומרת במה דברים אמורים, באיזה אופן נאמר הדין הזה שדנים אנו את החצר והמרפסת כשתי רשויות שונות, ואסור לטלטל מזו לזו, כשהיו אילו של רבים ואילו של רבים, כלומר, שהיו דרים אנשים רבים בחצר ואנשים רבים בעליות הפתוחות למרפסת, וערבו אילו לעצמם, דיירי החצר ערבו לעצמם, ואילו דיירי העליות ערבו לעצמן, אבל לא ערבו דיירי החצר עם דיירי העליות, שבאופן כזה מותרים הדרים בחצר להוציא את חפציהם מן הבתים לחצר, וכן מותרים דיירי העליות להוציא חפציהם מן העליות אל המרפסת, או שהיו החצר והמרפסת של אנשים יחידים, כלומר שהיה בית אחד בחצר ועלייה אחת במרפסת, שבאופן כזה אין צריכים דיירי החצר לערב לעצמם, וכן אין צריכים דיירי המרפסת לערב לעצמם, כיוון שבכל אחד מהם אין אלא רשות אחת. ולא יצריכו חכמים לערב עירובי חצרות, אלא באופן שדרים כמה אנשים בחצר אחת, שהמטלטל מביתו לחצר מוציא מרשות של יחיד לרשות של שותפים, ודומה הדבר במקצת למוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ורשאים הם להוציא את כלי הבית לחצר ואת כלי העלייה למרפסת, ובשני אופנים אלו אסרו חכמים לטלטל מן החצר למרפסת בלא עירוב אפילו את הכלים ששפטו בחצר או במרפסת, שמעיקר הדין אין איסור לטלטלה מזה לזה, מאחר וחצר ומרפסת רשות אחת הן מכל מקום, כיוון שכלי הבתים מצויים בחצר וכלי העלייה במרפסת, חששו חכמים שאם נתיר להם לטלטל את הכלים ששפטו בחצר למרפסת, יבואו לטלטל גם את הכלים ששפטו בבית והוציאום לחצר אל המרפסת, או שיוציאו את הכלים ששפטו בעלייה והוציאום למרפסת אל החצר. ודבר זה אסור לעשותו, שהרי לא ירבו דיירי החצר עם דיירי המרפסת. ולפיכך אסרו חכמים לטלטל מזה לזה גם את הכלים ששפטו בחצר או במרפסת. אבל אם היו החצר והמרפסת של רבים, דהיינו שדרים אנשים רבים בחצר וכן דרים אנשים רבים בעליות הפתוחות למרפסת, ושכחו אותם האנשים ולא ירבו אפילו בינם לבין עצמם, מעתה אין לחוש שיטלטלו את כלי הבית למרפסת או את כלי העליות לחצר. שהרי אסורים דיירי החצר להוציא את כלי הבית אפילו לחצר, מאחר ולא ירבו בינם לבין עצמם. וכמו כן אסורים דיירי העליות להוציא את כלי העליות אפילו למרפסת. ולפיכך הדין בזה הוא שגג וחצר ואכסדרה ומרפסת כולן רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה את הכלים ששבתו באחד מהם, אבל לא את הכלים ששבתו בבית. ומאחר ומצינו לרבי שמעון לעיל בדף פי תת עמוד א' שסובר, שגגות חצירות וקרפיפות רשות אחת הן, וכאין המבואר בדברי הברייתא כאן, לפיכך מסתבר לומר שאף ברייתא זו דברי רבי שמעוני. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד ניתן להוכיח מדברי הברייתא כשיטת רב ושלא כשיטת שמואל. מדייקת הגמרא, טעם הדבר שמתירה הברייתא לטלטל מן החצר למרפסת את הכלים ששבתו בהם. ואינה חוששת שמה יוציאו לשם אף את כלי הבתים, משום דלא ערבו דיירי החצר בינם לבין עצמם, וכן לא ערבו דיירי המרפסת בינם לבין עצמם. ערבו. אבל אם ערבו בינם לבין עצמם ולא ערבו דיירי החצר עם דיירי המרפסת, לא. לא הותר להם לטלטל מחצר למרפסת או להפך. אפילו את הכלים ששבתו בהם, כי יש לחשוש שמה יוציא לשם גם את כלי הבתים ועליות. וכדברי רב הסובר, שלא התיר רבי שמעון לטלטל מחצר לחצר, אלא באופן שלא ערבה כל חצר לעצמה. אם כן, הברייתא הזו היא כדברי רב, ושלא כדברי שמואל הסובר, שרבי שמעון מתיר בכל עניין. דוחה הגמרא ואומרת, אין להביא ראיה מהברייתא הזו למחלוקתם של רב ושמואל בשיטת רבי שמעון. משום דהא מני, ברייתא זו שהבאנו מהתוספתא כשיטת מי נשנתה, כשיטת רבנני. ורבנן סוברים שגגות וחצרות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה. לשיטה זו מודה גם שמואל, שאם ערבו דיירי כל חצר לעצמם ולא ערבו זה עם זה, אסורים הם לטלטל מחצר לחצר אפילו את הכלים ששפטו בחצרות, לפי שחששו חכמים שהם יבואו להוציא לשם אף את הכלים ששפטו בבתים. שכן מצינו לעיל בדף ממתת עמוד א' לגבי שלוש חצירות הפתוחות זו לזו וערבו דיירי החיצונות עם דיירי האמצעית, אבל לא ערבו דיירי החיצונה האחת עם דיירי החיצונה האחרת, שחכמים אוסרים לטלטל מן החיצונות לאמצעית אף שערבו עמה, משום שחוששים שמה יבואו לטלטל מחיצונה אחת לחיצונה אחרת. ולא חולק שמואל על רב, אלא בשיטת רבי שמעון, שאינו גזר לגבי שלוש חצרות, אלא מתיר לטלטל מן החיצונות לאמצעית. לפיכך סובר שמואל שגם לגבי טלטול מחצר לחצר לא גזר רבי שמעון, שמה יוציא לשם את כלי ביתו. ומביאה הגמרא ראיה לכך שברייתא זו היא בשיטת חכמים. די כנמי, יש לדייקן מדברי הברייתא שאינה כשיטת רבי שמעון, דלא קטן ישרי לא שנינו בה שאף קרפף ומבוי רשות החתן עם גג וחצר ואחסד רבי מרפסת. וזוהי שיטת חכמים, שאינם מתירים לטלטל מגג או חצר לקרפף ומבוי, כי הרי לשיטת רבי שמעון כולם נידונים כרשות אחת. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח מכך שברייתא זו אינה כשיטת רבי שמעון, אלא כשיטת חכמים. מנסה הגמרא שוב להביא ראיה לשיטת רב. תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב הסובר שרבי שמעון אינו מתיר לטלטל מחצר לחצר אחרת או לקרפף, אלא באופן שלא ערבו דיירי הבתים שבחצר בינם לבין עצמם. שנינו בברייתא חמש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות אף למבוי, כלומר, שכל אחת מחצרות האלו יש לה פתח לחצר הסמוכה לה וכן פתח למבוי. מבוי זו אותה סמטה שמחברת בין רשות הרבים לבין החצרות, ושכחו כולם, כל דיירי החצרות שכחו ולא ערבו יחדיו. וסברה עכשיו הגמרא שכוונה דברי הברייתא שלא ערבו כלל גם לא דיירי כל חצר בינם לבין עצמם. במקרה כזה אסור להכניס ולהוציא כלים מחצר למבוי ומן המבוי לחצר, כשיטת חכמים הסוברים שחצר ומבוי שתי רשויות הן, ואסור לטלטל מזו לזו בלא עירוב. וכלים ששבתו, כלים ששעו בשעת כניסת השבת בחצר, מותר לטלטלן בחצר, היינו גם מחצר לחצר, שכן כל החצרות רשות אחת הן, ובמבוי אסור לטלטלו. סברה כעת הגמרא שכוונת הברייתא שאסור לטלטל בתוך המבוי אפילו כלים ששעו בתוך המבוי בכניסת השבת, לפי שמבוי שלא נשתתפו בו דינו כקרמלית. זוהי דעת חכמים. ורבי שמעון מתיר לטלטל אפילו מחצר למבוי, לפי שהיה רבי שמעון אומר, כל זמן שהן הרשויות של אנשים רבים ושכחו ולא ערבו אלו עם אלו, אז גג וחצר ואחסדרה ומרפסת וקרפף ומבוי כולן כרשות אחת הן, ועל כן מותר לטלטל מזה לזה בלא עירוב. וטעם הדבר שנידונים כרשות אחת רק באופן שלא ערבו דיירי כל חצר לעצמם, תבאר הגמרא בהמשך. סברה עכשיו הגמרא שכוונת דברי רבי שמעון כחי, שאם לא ערבו דיירי כל חצר לעצמם, מותרים הם לטלטל כלים ששבתו בחצר לחצר אחרת או למבוי. מדייקת הגמרא, טעם הדבר שמתיר רבי שמעון לטלטל מחצר לחצר אחרת או למבוי, משום דלא ערבו דיירי כל חצר בינם לבין עצמם, ואסורים הם להוציא את כלי בתיהם לחצר. ולפיכך אין לחשוש שמה יבואו לטלטל את כלי הבתים לחצר אחרת או למבוי. ערבו? לא. אבל אם ערבו דיירי כל חצר לעצמם, שאז מצויים כלי הבתים בחצר, ולא ערבו דיירי החצרות האלו עם האלו, מודה רבי שמעון שאסור לטלטל מחצר לחצר או למבוי, אפילו כלים ששבתו בחצר, לפי שהוא חושש שמה יבואו לטלטל לשם, גם את הכלים ששבתו בבית. אם כן, מתבאר מדברי הברייתא כשיטת רב, שרבי שמעון אינו מתיר לטלטל מחצר לחצר אחרת, אלא רק באופן שלא ערבו דיירי החצר לעצמם, ולא כשיטת שמואל ורבי יוחנן הסוברים שרבי שמעון מתיר בכל עניין. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מהברייתא הזו כשיטת רב, לפי שאפשר לפרשה גם כשיטת שמואל ורבי יוחנן. ומהי, מה כוונת רבי שמעון באומרו כל זמן שהן של רבים ושכחו ולא ערבו? כוונתו שלא ערבו החצרות בהדי הדדי, לא ערבו החצרות זו עם זו. חצר לא ערבה אחת עם השנייה. החצר ובתים ערבו, אבל דיירי הבתים שבתוך כל חצר ערבו בינם לבין עצמם. ואף על פי כן מתיר רבי שמעון לטלטל כלים ששפטו בחצר הזו לחצר האחרת. הוא אינו גוזר שמה יבואו להוציא לשם גם את כלי הבית. נמצא לפי הפירוש הזה שאין כוונת רבי שמעון ליתן טעם ליתר הטלטול משום שלא ערבו, אלא כוונתו לומר חידוש, שאפילו באופן שערבה כל חצר לעצמה ולא ערבו החצרות האלו עם אלו, ויש בכל אחת מן החצרות דיירים מרובים המוצאים את חפצי בתיהם לחצר, אז היה מקום לגזור שמה מתוך ריבוי הדיירים לא ייזהרו ויבואו להוציא את כלי בתיהם לחצר האחרת. אומר רבי שמעון שלא גוזרים ומותרים הם לטלטל כלים ששבטו בחצר האחת לחצר האחרת. מקשה הגמרא, איך אתה יכול לפרש כך את הברייתא, והלא ערבו קטני? הרי שנינו בברייתא ושכחו ולא ערבו, משמע מכך שלא ערבו דיירי החצר כלל, גם לא בינם לבין עצמם. שכן לשון לא ערבו, הכוונה לגמרי לא ערבו. תרץ את הגמרא, מהי כוונת רבי שמעון באומרו שלא ערבו? שלא נשתתפו יחד כל החצרות שבמבוי. כלומר, לא ערבו כל החצרות שבמבוי יחדיו, שעירוב כזה מכונה בשם שיתוף. ולפעמים לשיתוף גם כן קוראים עירוב. ולעניין זה אכן לא ערבו כלל, אבל אין הברייתא עוסקת בעירוב שבין דיירי כל חצר לעצמם, לפי שאין חילוק דין בזה, אלא בין אם ערבו לעצמם ובין אם לא ערבו, מותרים הם לטלטל מן החצר למבוי את הכלים ששפטו בחצר. לשיטתם של שמואל ורבי יוחנן הסוברים, שרבי שמעון אינו חושש שמה יבואו להוציא למבוי גם את הכלים ששפטו בבית. והיא בהתאם המתרץ את הגמרא את שיטת שמואל ורבי יוחנן באופן נוסף, אם תרצה אמור תירוץ אחר, שכן כוונת דברי רבי שמעון בברייתא שמותר לטלטל מחצר לחצר, רק באופן שלא ירבו דיירי כל חצר לעצמם, ומכל מקום אין להוכיח מכך כשיטת רב. לפי שרבי שמעון לדבריהם דרבנן כאמר להו. רבי שמעון לשיטת חכמים אמר את הדברים הללו וכך אמר להם, לדידי לשיטתי, לא שנה לא משנה אם ערבו דיירי כל חצר בינם לבין עצמם, ולא שנה ולא משנה אם לא ערבו. לעולם אני רבי שמעון מתיר להם לטלטל מחצר למבוי את הכלים ששבטו בחצר. לפי שסובר אני שרשות אחת הם, ואיני חושש שמה יבואו להוציא לשם גם את הכלים ששבטו בבית, ויעבירו את הכלים הללו לחצר אחרת, שזה ודאי אסור. לא חושש לזה. אלא לדידחו, אבל אתם רבנן לשיטתכם שמחמירים אתם יותר ממני בדין הזה. מכל מקום אין לכם לאסור אלא באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם, שאז יש מקום לחשש שאם נתיר להם לטלטל למבוי כלים ששפטו בחצר, יבואו להוציא לשם גם כלים ששפטו בבית. אבל אומר רבי שמעון לחכמים, עודו לי מי, תודו לי מכל מקום, דאיך דלא ערבו, שבאופן שלא ערבו דיירי כל חצר לעצמם, יהיו מותרים לטלטל כלים ששפטו בחצר למבוי, לפי שהחצר והמבוי היא רשות אחת היא. ואין לחשוש שמה יבואו להוציא לשם גם את כלי הבתים, שהרי מאחר ולא ערבו בינם לבין עצמם, אינם רשאים לטלטל מן הבתים לחצר. ועל כך אמרו לי רבנן, השיבו לו חכמים לרבי שמעון. לא, אין הדבר כך, שאף שמודים אנחנו לך, שגג וחצר ואכסדרה ומרפסת רשות אחת הן, מכל מקום אנחנו חולקים עליך לעניין קרפף ומבוי וסוברים, שחצר וקרפף ומבוי שתי רשויות הן, ואסור מעיקר הדין לטלטל מזו לזו, גם במקום שאין חשש שמה יוציאו לשם את כלי הבית. שווה הגמרא לדון בדברי הברייתא, אמר מר שנינו לאל בדברי חכמים בברייתא ובמבוי אסור. סברה עכשיו הגמרא שכוונת הדברים היא שאסור לטלטל בתוך המבוי אפילו כלים ששעו בה בכניסת השבת. מברר את הגמרא לימה, האם נאמר שברייתא זו מסייע לי, מסייעת לרבי זיירא אמר רב. דאמר רבי זיירא אמר רב, אמר רבי זיירא בשמו של רב, מבוי שלא נשתתפו בו, כלומר שלא עשו דיירי החצרות שבו שיתופי מבואות. שיתופי מבואות הכוונה שמניחים כולם מזון משותף באחת מן החצרות, ובכך נידונות כל החצרות כאחת ומותרות לטלטל מן החצר למבוי או במבוי עצמו. אז מבוי שלא נשתתפו בו, לא עשו שיתופי מבואות, אין מטלטלים בו את הכלים ששפטו בתוכו, אלא בארבע אמות בלבד. הנה סיוע מהברייתא. לשיטת רב זיירא בשמו של רב, דוחה הגמרא ואומרת, אימה אמור בדברי הברייתא כך, ולמבוי אסור, כלומר, שאסרו חכמים להוציא מן החצר אל המבוי, אבל לא אסרו לטלטל בתוך המבוי את הכלים ששפטו בתוכו. מקשה הגמרא, אם כך היינו רישא, הרי דין זה נתבהר כבר ברישא של הברייתא, שכך אמרו שם חכמים, אסור להכניס ולהוציא מחצר למבוי. מתרצת הגמרא, משנה יתרה יצטריך אלי, וצריכה הברייתא להשמיענו דין זה פעם נוספת. מהו דתימה, שאילו הייתה משמיעה זאת רק ברישא, היה מקום לומר, כי פליגי רבנן על ידי רבי שמעון. באיזה אופן חולקים חכמים על רבי שמעון בברייתא? אני מילי אחד הערבו. הדברים אמורים רק באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם, שאז מצויים כלי הבתים בחצירות, ולפיכך חוסרים חכמים לטלטל מן החצר למבוי, אפילו כלים ששפטו בחצר שמה יבואו להוציא לשם גם את כלי הבתים. ומה שאמרו חכמים בברייתא ושכחו כולם ולא ערבו, הכוונה לא נשתתפו, כפי שביארה זאת הגמרא קודם. אבל איך דלא ערבו, באופן שלא ערבו דיירי כל חצר לעצמם. מודו לה, מודים חכמים לרבי שמעון שמותר לטלטל מן החצר למבוי. לפי שרשות אחת, אין שערי באופן כזה אין לחשוש שיוציאו למבוי את כלי הבתים. שכן אסורים הם להוציא אותם, גם לא אל החצר, כי לא עשו עירוב. כמה שמלה נפיחה חוצרך הברייתא להשמיענו פעם נוספת, שחכמים אוסרים לטלטל מן החצר למבוי כדי ללמדנו, שהם אוסרים בזה, בין באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם, ובין באופן שלא ערבו. זאת מאחר והם סוברים שחצר ומבוי הן שתי רשויות שונות ואין לטלטל מזו לזו בלא עירוב. אמר לי רבינה לרבשי, מקשה הגמרא סתירה בשיטת רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן, אחי? כיצד ייתכן שאמר רבי יוחנן לאל בדף צדי א' עמוד א' שההלכה כדברי רבי שמעון שחצרות נידונות כרשות אחת לטלטל מזו לזו, אפילו באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם? ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. כלומר, כאשר יש במשנה דין הנשנה בסתם ללא חולקים ובלא הזכרת שם התנה, שכשרבי סידר את המשניות ורבי ראה דברי חכם אחד שישרו בעיניו ורצה לפסוק הלכה כמותו, לא הזכיר את שם אומרו עליהם, כדי שלא יהיה דין זה נשנה מפי יחיד, שבאופן כזה לא יפסקו הלכה כמותו אם הוא יחיד, אלא רבי שנה זאת בסתם, שיהיה הדבר נראה כאילו נשנו מפי המרובים ויעשו כן. כך מסבירה שבמסרת ביצה בדף ב' עמוד ב'. ורבי יוחנן אמר שההלכה כסתם משנה, דהיינו שיש במשנה דין הנשנה בסתם ללא חולקים ולא הזכרת שם התנה, יש לנקוט כך להלכה. ותנן, ושנינו לאל במשנה בדף עין וב עמוד ב', שכאשר יש כותל שעומד בין שתי חצרות שהוא גבוה 10 תפחים ויש בו רוחב עובי של 4 תפחים, הוא חוצץ בין החצרות, ולפיכך דייריהן מערבים שני עירובים, כלומר דיירי כל חצר מערבים לעצמם ואין מערבים עירוב אחד יחדיו. וגם כשאין הכותל רחב 4 תפחים, הדין הוא כך שמאחר ורחב כלשהו וגבוה 10 תפחים, הרי זו מחיצה סותמת בין החצרות. ולמה נקטה המשנה שיש בו רוחב 4 תפחים? זה בגלל הסיפה, ששם דנים את ראש הכותל כרשות נפרדת, ודין זה אינו שייך אלא כשרחב הכותל 4 תפחים. ממשיכה המשנה ואומרת לאל בדף עין וב, ואם היו מונחים בראשו של הכותל פירות, אילו דיירי החצר האחת עולים לראש הכותל מכאן מצידו האחד ואוכלים שם את הפירות, ואילו דיירי החצר השנייה עולים לראש הכותל מכאן מצידו השני ואוכלים שם את הפירות, ובלבד שלא יורידו אילו ואילו את הפירות למטה לחצר. מבואר מדברי המשנה שאסור לטלטל מחצר אחת לאחרת, ולכן אסור להוריד את הפירות מראש הכותל אל החצרות שלמטה. ומאחר ומשנה זו נשנית בסתם בלא חולקים, יש לנקוט כך להלכה לדברי רבי יוחנן. ונמצא שיש להקשות סתירה בדבריו של רבי יוחנן. מצד אחד פוסק רבי יוחנן כרבי שמעון שחצרות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזו לזו, ומאידך הוא פוסק כסתם משנה, שאסור לטלטל מחצר לחצר. ואילו היה סובר רבי יוחנן שלא התיר רבי שמעון לטלטל מחצר לחצר, אלא באופן שלא ירבו דיירי כל חצר לעצמם, ניתן היה לשבת הקושייה ולומר שהמשנה שם עוסקת באופן שערבו דיירי החצרות לעצמם, ולפיכך אוסרת היא לטלטל מן הכותל אל החצרות. אבל מאחר וסובר רבי יוחנן שרבי שמעון מתיר לטלטל מחצר לחצר בכל עניין, אפילו כשערבו דיירי כל חצר לעצמם, אם כן יש לתמוע מדוע אין המשנה מתירה את הטלטול מראש הכותל אל החצרות? השיב רבשי לרבינה, מהי למטה? מה כוונת המשנה ובלבד שלא יורידו למטה? למטה לבתים. כלומר, אכן מותר כן להוריד את הפירות מראש הכותל אל החצרות שלמטה. ואין המשנה אוסרת אלא ליטול מראש הכותל את הפירות ולהוליך אותם לתוך הבתים, שכן לדעת הכל אין לטלטל מחצר לבית באופן שלא ירבו יחדיו. וכך הוא פירוש דברי המשנה, אילו עולים מכאן ומורידים למטה ואוכלים בחצירן, ובלבד שלא יורידו למטה לבתים. כך גורס תוספות הראש. שב רבינה ומקשה לרבשי, כיצד ייתכן לפרש את דברי המשנה לעניין שלא יורידו את הפירות מראש הכותל למטה אל הבתים? ועתני והראשונה רבי חי המשנה זו בברייתות שסידר, וכך הוא שנה בה, ובלבד שלא יהיה זה בין החצר האחת עומד במקומו בקרקעית החצר ואוכל, וכן לא יהיה זה בין החצר השנית עומד במקומו ואוכל. כלומר, אין המשנה מתירה את אכילת הפירות אלה בראש הכותל בלבד, אבל אסורים הם להוריד למטה אפילו לא לחצר, ולא רק לא לבתים. תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבשי לרבינה, וכי רבי לא שנאה, רבי חיה מניין לו? מאחר שרבי לא שנה את המשנה באופן כזה, לכתב סתם ובלבד שלא יורידו למטה, אם כן רבי חייא שסידר את הברייתא שהוא תלמידו של רבי, מניין לו לפרש שכוונת המשנה היא שלא יורידו לחצר? הרי בהחלט ניתן לפרש זאת לעניין שלא יכניסו ויורידו את הפירות מראש הכותל אל הבתים. עוד שמצינו פעמים רבות שהברייתא מפרשת דברים שלא נתבארו במשנה, ולא אומרים את התירוץ שעכשיו אמרה הגמרא, וכי רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו. מכל מקום, בעניין כזה היה לו לרבי לפרש שכוונת המשנה היא שלא יורידו אפילו לחצר. ומאחר ורבי לא פירש כך במשנה, יש לומר שהוא אינו אוסר אלא לטלטל את הפירות שמצויים בראש הכותל אל הבתים, אבל להוריד מראש הכותל החצר מותר. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין חורבה שבין שתי חצרות. איתמר אומרת הגמרא, נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי שתי חצרות שבכל אחת מהם יש כמה בתים ויש חורבה, בית חרב, אחת העומדת ביניהם בין שתי החצרות. וחצרות האלו אחת מהם ערבה, כלומר דיירי הבתים שבאותה חצר ערבו ביניהם, ואחת מהם לא ערבה, לא ערבו דיירי הבתים ביניהם. חולקים האמוראים האם מותר לטלטל מחצרות האלו אל החורבה או לא. ואין חילוק בדבר אם החורבה הזו שייכת לבעלי החצרות או לאדם אחר, כי הסוגיה הזו היא כשיטת רבי שמעון הסובר שאין חילוק רשויות אלא בבתים. אבל בשאר מקומות כגון גגות, חצרות וקרפיפות מותר לטלטל מזה לזה, למרות ששייכים הם לשני בני אדם. ועוד כותב רש"י שמדובר כאן באופן שאין החורבה הזו פרוצה לרשות הרבים, שאם לא כן אסור לטלטל בה לדעת הכל. אמר רב הונא, נותנים אותה את החורבה לחצר זו שלא ערבה, כלומר מותרים דיירי החצר שלא ערבו ביניהם להוציא כלים ששבתו בחצרם אל החורבה, אבל את הכלים ששבתו בבית אינם רשאים להוציא אפילו אל החצר, מאחר שלא ערבו ביניהם. ולמה אומר רב הונא שנותנים את החורבה לחצר הזו שלא ערבה? כי מאחר ולא ערבו, אין כלי בתיהם מצויים בחצר ואין לחוש שמא יוציאום לחורבה. אבל החצר שערבה לא, אין נותנים את החורבה, כלומר דיירי אותה חצר שערבו בינם לבין עצמם אינם רשאים לטלטל כלים ששבתו בחצרם אל החורבה. כי מאחר וערבו, הרי מצויים כלי בתיהם בחצר, ויש לחשוש דיל מעטי להפוק אמנה דבתים לחורבה. שמא יבואו להוציא גם את הכלים ששפטו בבתים, והוציאו אותם בשבת אל החצר, יבואו להוציא אותם אל החורבה. וטעם הדבר שעושה רב הונא בזה, לפי שתלמידו של רב היה, רב הונא היה תלמידו של רב, ונקט להלכה כשיטתו, שבאופן שערבו דיירי החצר ביניהם, אסורים הם לטלטל לחצר אחרת, לפי שיש לחשוש, שמא יוציאו לשם גם את כלי הבתים. ואילו חייא בר רב אמר, אני שמעתי מאבא שלי מרב, שנותנים את החורבה אף לאותה חצר שערבה, כלומר דין שתי חצרות שווה לעניין החורבה. אמנם לא שמעתי ממנו האם שתיהן שוות בה לאתר או לאיסור, ונראה לי לומר שכוונתו בזה היא ששתיהן אסורות לטלטל כלים ששבתו בהן אל החורבה. ואם תאמר שאין כוונתו כן, אלא הוא סובר ששתיהן מותרות להוציא כלים ששבתו בתוכן אל החורבה, אם כן יש לתמוע מפני מה אין נותנים את החצר שלא ערבה לבני החצר שערבה, ויוכלו להוציא לשם את הכלים ששפטו בחצרם. כלומר, הרי באופן שיש שתי חצרות הסמוכות זו לזו, אשר באחת מהם ערבו דיירי הבתים לעצמה, ובאחת מהם לא ערבו, סובר רב שאסורים דיירי החצר שערבה לטלטל את הכלים ששפטו בחצרם אל החצר שלא ערבה, לפי שהוא חושש, שמא יבואו להוציא לשם גם את כלי בתיהם, שמאחר וערבו דיירי הבתים שבחצר זו לעצמם, מצויים כלי בתיהם בחצר. ואם נאמר שאין רב אוסר על דיירי החצר שערבה להוציא את כליהם לחורבה, אם כן מדוע אוסר עליהם להוציא את כליהם לחצר שלא ערבה הסמוכה אליהם? אלא בהכרח צריך לומר שאין כוונת רב ששתיהן שוות להיתר, אלא שוות הם לאיסור, וטעם הדבר שיש לאסור גם על דיירי החצר שלא ערבה להוציא כליהם לחורבה, למרות שאין חשש שיוציאו לשם את כלי בתיהם, לפי שאם נתיר להם את הדבר, יבואו אף דיירי החצר שערבה להוציא לשם את כלי בתיהם המצויים בחצרם. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח שכוונתו של רב הייתה לאסור על שתי החצרות לטלטל החורבה, אלא ייתכן שכוונתו הייתה להתיר בשתיהן. מה שתמר הפכי הבנו, מדוע אם כן הוא אוסר לטלטל מחצר שערבה לחצר שלא ערבה? אין זו קושייה, כי יש לחלק ביניהם. התם שם לעניין טלטול מחצר שערבה לחצר שלא ערבה, סובר רב שיש לאסור בזה שמה יבואו להוציא לשם גם את הכלים ששפטו בבתים. דקייבן דמנטרי מנה דבתים בחצרת אל הפוקי, שמאחר וכלי הבתים משתמרים בחצר, רגילים הם להוציא כלים רבים מן הבתים אל החצר, ולפיכך יש מקום לחשוש שאם נתיר להם לטלטל את כלי החצר לחצר השנייה, יבואו לטלטל לשם גם את כלי הבתים. אבל אחר כאן בחורבה, כיוון דלא מינטר אמני דחצר בחורבה, לא עתה להפוקי, מאחר וכלי החצר אינם משתמרים בחורבה, אין דרך בני אדם להוציא לשם כלים הרבה, ולפיכך ניתן להתיר גם לבני החצר שערבה להוציא את הכלים ששפטו בחצרם אל החורבה, ואין לחשוש שמה יבואו להוציא לשם גם את כלי הבתים. ומאחר שאין הדבר מצוי שיוציאו את כלי הבתים לחורבה, הרי זה בכלל מילתא דלא שכיחה שלא גזרו ברבנן. כך אומר הרשב"א. מביאה הגמרא דעה אחרת בדברי חייא בר רב. איכא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. חייא בר רב אמר, שמעתי מאבי רב שנותנים את החורבה אף לאותה חצר שערבה, כלומר דין שתי החצרות שווה לעניין החורבה. אמנם לא שמעתי ממנו האם שתיהן שוות בה להיתר או לאיסור, ונראה לי לומר שכוונתו בזה היא ששתיהן מותרות לטלטל את הכלים ששבתו בהן אל החורבה. ואם תאמר שכוונתו של רב הייתה ששתיהן אסורות, לפי שמצינו שהוא רב סובר שאין נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה, כלומר מצינו לרב שסובר ששתי חצרות שערבו כל אחת לעצמה, אסור לטלטל מזו לזו, ואם כן לעניין שתי חצרות שאחת ערבה ואחת לא ערבה, אפילו אם תדחוק ותאמר שרב מתיר את הטלטול מן החצר שלא ערבה לחצר שערבה, מאחר ואין כלי הבתים מצויים בחצר שלא ערבה, מכל מקום ודאי הוא אוסר את הטלטול מן החצר שערבה אל החצר שלא ערבה. ועל כן כאן, גם כן יש לו לאסור את הטלטול מן החצר שערבה אל החורבה. על זה אני אענה לך שאין האופנים דומים זה לזה. משום דעתם שם לגבי טלטול מחצר שערבה לחצר שלא ערבה. כיוון דמינטר אימני דבטים בחצר, מאחר שכלי הבתים משתמרים בחצר, רגילים הם להוציא כלים רבים מן הבית אל החצר. ולפיכך לא שרו ברבנן, לא התירו בזה חכמים את הטלטול מחצר לחצר, כי חששו, דעתי להפוקי, שיבואו להוציא לחצר האחרת אף את כלי הבתים, אבל בחורבה לא מינטרה. בחורבה אין כלי הבתים משתמרים, לפיכך התירו חכמים להוציא לשם את הכלים ששבתו בחצרות, ולא חששו שמה יוציאו לשם גם את הכלים ששבתו בבתים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף צדי ב' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בדיני גג גדול הסמוך לקטן וכן בדיני חצר גדולה הסמוכה לקטנה. אומרת המשנה בדף צדי ב' עמוד א', גג גדול הסמוך לגג קטן ופתוחים הם זה לזה בלא מחיצה ביניהם, ולא ירבו בעלי הגגות זה עם זה, הגדול מותר, בני הגג הגדול רשאים להעלות אל הגג את כלי ביתם, והיינו כשהבית והגג שייכים שניהם לאדם אחד, ואין בני הגג הקטן אוסרים עליהם, לפי שיש לגג הגדול כאין מחיצות משני צידי הפרצה לגג הקטן, שכן דנים את מחיצות הבית כעולות למעלה מדין גוד אסיק, והן מועילות לדון אותה כפתח, והיינו באופן שאין הפרצה רחבה יותר מ-10 אמות, כי אם היא גדולה מן השיעור הזה, אינה נידונת כפתח. והקטן אסור, אבל בני הגג הקטן אסורים לעלות אל הגג את כלי ביתם, שהרי פרוצו במלואו אל הגג הגדול, שהוא רשות האסורה לו בטלטול. והיינו באופן שכל אחד מן הגגות שייך לאדם אחר. וכותב רשי שמשנה זו דברי הקולי, שכן אפילו לרבי מאיר הסובר לעיל בדף פיתת עמוד א', שכל גגות העיר רשות אחת הן, ואינם אוסרים זה על זה, אף כשפרוצים בלא מחיצה, מכל מקום אינו סובר כן, אלא לעניין הכלים ששבתו בגגות. אבל לעניין הכלים ששבתו בבית, מודהו שיש חילוק רשויות בין הגגות. ואסור לטלטל כלים ששבתו בבית של אדם אחד לגג של אדם אחר. וממילא אסור לטלטלם אף לגג הבית של אותו אדם אם פרוצו לגגות אחרים האסורים על אותו הבית בטלטול. ורשי מוכיח זאת מהמשך דברי המשנה ששנתה דין זה גם לגבי חצר גדולה שנפרצה לקטנה שהגדולה מותרת בטלטול ומטלטלת בה את כל כלי הבית שלה והקטנה אסורה. אף על פי שגם חכמים מודים שכל החצרות רשות אחת הן ואינן אוסרות זו על זו אם נפרצה המחיצה שביניהם, אלא בהכרח החילוק הוא כפי שנתבהר, שאין החצרות נידונות כרשות אחת, אלא לעניין כלים ששבתו בחצר. אבל כלים ששבתו בבית, מאחר ואסור לטלטלם לחצר שלא ערבו עמה, ממילא אסור לטלטלם אף לחצר שערבה עמה, אם נפרצה אל החצר האחרת. אומרת המשנה, חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה, הסמוכה לה, בטעם הדבר שנקטה המשנה לגבי גגות בלשון גג גדול סמוך לקטן, ואילו לגבי חצירות נקטה חצר גדולה שנפרצה לקטנה, לפי שבין החצירות ישנה מחיצה בפועל, אלא שהמשנה עוסקת באופן שנפרצה המחיצה הזו. ואילו על הגגות אין מחיצה כלל, אלא שדנים אנו אותה כמוקפים את הגגות מדין גוד אסיק. אם כן, חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה הסמוכה לה, וערבו דיירי כל אחת מן החצירות בינם לבין עצמם, אבל לא ערבו אילו הם אילו, גדולה מותרת, דיירי החצר הגדולה רשאים להוציא את כלי בתיהם אל החצר, ואין דיירי החצר הקטנה אוסרים עליהם, שמאחר ויש לה גדולה מחיצות משני צידי הקטנה, אין הפרצה נידונת כלפיה, אלא כפתח. וקטנה אסורה, דיירי החצר הקטנה אסורים להוציא את כלי בתיהם אל החצר, לפי שהיא פרוצה במלואה למקום האסור עליה בטלטול. ומכל מקום אין הקטנה אוסרת על הגדולה, מפני שהיא נידונת כפתחה של הגדולה. ומפשטות לשון המשנה משמע, שהתיבות מפני שהיא כפתחה של גדולה, באות לפרש את טעם הדבר שהחצר הקטנה אסורה. אנחנו מבארים שכוונת המשנה לפרש שטעם הדבר שהחצר הגדולה מותרת זה משום שאין הפרצה נידונת כלפיה אלא כפתח, שהרי יש לה מחיצות משני הצדדים. כך משמע מדברי המאירי שכוונת המשנה במילים הללו לפרש את טעם היתר של החצר הגדולה. ואילו טעם איסור החצר הקטנה זה משום שנפרצה במלואה למקום האסור לה. זו היה המשנה שלנו בדף צדי ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע הוצריכה המשנה לכפול את הדינים לעניין גג וחצר. למה לי למית נתארתם? מדוע צריך לשנות את הדין שנתבהר במשנה בשני אופנים, אין לגבי גג גדול הסמוך לקטן, ואין לגבי חצר גדולה הסמוכה לקטנה? הרי די היה לכאורה באחד מהם, וממנו היינו למידים גם לעניין השני. והערת הגמרא לשיטת רב, הסובר לעיל בדף פיתת עמוד א', שאין אומרים דין גוד אסיק מחיצת לעניין מחיצות הגג, אלא באופן שהמחיצה התחתונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג, קטן היא גג דום ידי חצר. לפיכך שונה המשנה את דינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. מה חצר מין קרה מחיצתה, כשם שהחצר מחיצותיה ניכרות שהרי יש לה מחיצות בפועל, שאם לא כן אינה נידונת כרשות היחיד שהרי לא שייך שם דין גוד אסיק מחיצתה, אף גג נמי מין קרה מחיצתה, גם גג זה שעוסקת בו המשנה, צריך שיהיו לו מחיצות ניכרות, כלומר, אף על פי שאין לו מחיצות בפועל, אלא דנים את מחיצות הבית שתחתיו כאילו עולות ומקיפות את הגג, מדין גוד אסיק מחיצתה, מכל מקום. אין אומרים כן, אלא באופן שהמחיצה החיצונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג. אבל באופן שהגג בולט מעל המחיצה, או באופן שאין נפרש אוויר בין הבתים, בין המחיצות ניכרות לעומדים עליו, אין דנים את הגג כמוקף מחיצות, ואז אסור לטלטל את כלי הבית אפילו אל הגג הגדול. שכן, כל מקום שאינו מוקף מחיצות, אינו בכלל רשות היחיד. וכדי להבין היטב את ביור הגמרא, נזכיר את סוגיית הגמרא לעיל בדף פי ט' עמוד א'. רבי מאיר וחכמים נחלקו שם במשנה בעניין טלטול מגג לגג שלא ירבו בעלי הגגות זה עם זה. דעת רבי מאירי שכל הגגות של העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל מגג לגג גם אם לא ירבו הבעלים זה עם זה. חכמים סוברים שכל גג הוא רשות לעצמו ואין לטלטל מזה לזה בלא עירוב. וחולקים רב ושמואל שם בדעת חכמים האם מותר על כל פנים לטלטל בכל אחד מן הגגות בפני עצמו, או שמאחר וכל גג פרוץ לגג אחר, הרי הם אוסרים זה על זה ואין לטלטל בהם אלא בארבע אמות. ומבארת שם הגמרא שבאופן שמחיצות הבתים שתחת הגגות ניכרים לעומדים על הגג, כלומר שאין הבתים מחוברים זה לזה, אלא יש אוויר ביניהם, ומחיצות הבתים שלמטה נראות לאילו העומדים על הגג, כאשר הם מסתכלים תחת רגליהם, וכמו כן אין הגג עצמו בולט לחוץ מעל מחיצת הבית, ומסתיר בעצם את מחיצת הבית, אז כולם מודים שיש לומר בזה דין גוד אסיק מחיצתה, משוך ועלה את המחיצה, דהיינו, שאנחנו דנים את מחיצת הבתים שלמטה כאילו היא עולה, ומקיפה גם את הגג, ונמצא שאין הגגות פרוצים אילו לאילו, ומותר לטלטל בכל גג בפני עצמו. אבל באופן שהבתים מחוברים זה לזה בלא הפרש אוויר ביניהם, ומחיצותיהם אינם ניכרות לאילו העומדים על הגג, או אף באופן שנפרדים הם זה מזה, אבל הגג עצמו בולט לחוץ מעל מחיצת הבית, וממילא אין מחיצת הבית ניכרת לעומדים על הגג, כפי שמצוי הדבר בגגות משופעים, שהגג יוצא אל מחוץ לקירות הבית, באופן כזה חולקים רב ושמואל, דעת רבי, שאין אומרים בזה גוד אסיק מחיצתה, ונמצא שאין כאן מחיצה בין גג לגג, ולפיכך אוסרים הם אילו על אילו, גג אוסר על גג ואין לטלטל בכל גג אלא בארבע אמות בלבד. ודעת שמואל היא שאפילו באופן כזה אומרים גוד אסיק, ועל כן מותר לטלטל בכל גג בפני עצמו. אז לשיטת רב הסובר שאין אומרים גוד אסיק מחיצתה לעניין מחיצות הגג, אלא באופן שהמחיצה התחתונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג, לפיכך שונה המשנה עדינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. כשם שהחצר מחיצותיה ניכרות שהרי יש לה מחיצות בפועל, אף גג זה שעוסקת בו המשנה צריך שיהיה לו מחיצות ניכרות. כלומר, למרות שאין לו מחיצות בפועל, דנים את מחיצות הבית שתחתיו כאילו עולות ומקיפות את הגג מדין גוד אסיק מחיצתה. ומכל מקום אין אומרים כן, אלא באופן שהמחיצה החיצונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג. אבל באופן שהגג בולט מעל המחיצה או באופן שאין הפרש אוויר בין הבתים ואין המחיצות ניכרות לעומדים עליו, אין דנים את הגג כמוקף מחיצות, ואז אסור לטלטל את כלי הבית אפילו אל הגג הגדול. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולשיטת שמואל הסובר, שאומרים גוד אסיק מחיצתה גם באופן שאין המחיצות ניכרות, קטני גג דום ידי חצר. גם לשיטתו שונה המשנה עדינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. מה חצר דקדרסי לרבים? כשם שחצר דורסים בה אנשים רבים, אף גג נמי דקדרסי לרבים. גם גג זה שעוסקת בו המשנה דורסים בו רבים. כלומר, מדובר באופן שהולכים אנשים רבים בין שתי הגגות, ובזה מודה שמואל שהמחיצה שבין הבתים אינה עולה וחוצצת בין הגגות, לפי שמחיצה נדרסת היא, ועל כן אסור לטלטל כלים ששבתו בבית אל הגג הקטן שמעליו, שכן פרוצו במלואו אל הגג הגדול. אבל אם אין רבים דורסים שם, אין היא מחיצה נדרסת, והמחיצה שבין הבתים עולה וחוצצת בין הגגות, אף שהיא מחיצה שאינה ניכרת, ומותר לדיירי הבתים שלמטה לטלטל את כליהם אל הגג שמעליהם. נמצא שכל אחד מן האמוראים מדייק מדברי המשנה כשיטתו. רב מדייק הימנה שמחיצה שאינה ניכרת אינה להשם מחיצה, ואילו שמואל מדייק שדווקא מחיצה הנדרסת אינה מחיצה, אבל מחיצה שאינה ניכרת יש עליה שם מחיצה. ומביאה הגמרא דינים נוספים שיש ללמוד מדברי המשנה. יתיב רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן, ישבו יחד רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן, ויתיב אביי גבאיו וישב אצלם אביי, ויתבי וכאמרי וישבו אילו אמוראים רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן ואמרו, שמע מינה ממתניתין, יש ללמוד מדברי המשנה שאמרה מפני שהיא כפתחה של גדולה, שדיורי החצר הגדולה מושלים בקטנה ואין דיורי החצר הקטנה מושלים בגדולה. כלומר, דיירי החצר הקטנה נמשכים אחר החצר הגדולה ונידונים כמותה, אבל דיירי החצר הגדולה אינם נמשכים אחרי החצר הקטנה. כך מפרש רשי ומשמע מדבריו שדיירי החצר הקטנה נידונים כדרים בגדולה. והריטב"א מסביר שמאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, ממילא אנו דנים את דיירי הגדולה כאילו הם דרים בקטנה. אבל אין הם נידונים כאדם היוצא מביתו לחצרו שהוא מקום אחר, אלא דנים כאילו הם גוררים את הקטנה לתוך חצירם ואז נכנסים לתוכה. ועכשיו הם מפרשים כמה חילוקי דינים היוצאים מכך לעניין כליים וגט ותפילה. כיצד? אם יש שם גפנים נטועים בחצר הגדולה, אסור לזרוע את החצר הקטנה בזרעים משום דין כליים, כי מאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, דנים אנו כאילו הגפנים שבגדולה נטועים גם בקטנה, ולפיכך אסור לזרוע בזרעים. ואפילו אם מרחיק 400 מן הגפנים שבגדולה, אסור לזרוע בקטנה, אף על פי שבגדולה עצמה מותר להרחיק 400 מן הגפנים ולזרוע. וטעם הדבר, לפי שכל החצר הקטנה נידונת כמו הפתח של החצר הגדולה, ותוך הפתח נידון כבפנים. ונמצא שלעולם אין הזרעים שבקטנה נידונים כרחוקים 400 מן הגפנים שבגדולה. ומסביר הריטב"א בשם התוספות שאיננו לפנינו, התוספות הזה, שכוונת רש"י היא באופן שהגדולה נטועה בגפנים עד פתחה, שאז אפילו אם מרחיק 400 בתוך הקטנה, אין הדבר מועיל לו, שכן כל החצר הקטנה נידונת כעומדת בפתח הגדולה. אבל אם החצר הגדולה אינה נטועה כולה בגפנים, ויש בין הגפנים לפתח 400, באופן כזה יהיה מותר לזרוע בקטנה, כשם שמותר לזרוע בגדולה באותו מקום. ואף על פי שהקטנה נידונת כפתח הגדולה, מכל מקום הפתח עצמו הוא מקום שמותר בזריעה, שכן רחוק הוא 400 מן הגפנים. ואם זה רבה, הזרעים אסורים משום כליים, ואילו הגפנים שבגדולה מותרים הם ואינם נאסרים מחמת הזרעים שבקטנה. מאחר והפתח שביניהם נידון לגבי החצר הגדולה כמחיצה המפסקת בינה ובין הקטנה, אבל אם יש גפנים הנטועים בחצר הקטנה, מותר לזרוע לכתחילה את החצר הגדולה אפילו בתוך 400 לגפנים שבחצר הקטנה, לפי שהפתח שביניהם נידון כמחיצה לגבי החצר הגדולה. ומבואר במסכת בבא בתרא בדף חבב עמוד א', שבאופן שיש מחיצה בין שתי חצרות, רשאי כל אחד מבעלי החצרות לזרוע ולנטוע בסמוך לגדר. כך כותב רש"י, ועוד הוא מוסיף, שגם כאשר יגדלו הזרעים שבחצר הגדולה, אין הם אוסרים את הגפנים שבחצר הקטנה. למרות שדנים אנו את הזרעים שבגדולה, כאילו הם נמצאים גם בקטנה. זאת למה? לפי שבשעת נטיית הגפנים בחצר הקטנה, עדיין לא היו זרעים בחצר הגדולה. והייתה נטיעתם ביתר, ולפיכך לא אסרו אותם חכמים משום כליים. כמו המעשה שמובא במסכת מנחות בדף ט"ו עמוד א', אדם זרע זרעים בכרם חברו, ואסרו חכמים את הזרעים והתירו את הגפנים. וביארה הגמרא שמן התורה, אין איסור משום כליים בכרם, אלא כשזורע בו מין זרעים הנקראים קנבוס או לוף, שיש להם שורש ואין זרם קלה, או משום שתלויים בהם אשכולות כעין כרם. ואילו זריעת שער זרעים בכרם, אינה אסורה אלא מדי רבנן, וכנסו את הזורע שעבר איסור, ולא את בעל הגפנים שלא עשה איסור כלל, גם כאן. מאחר וזרו את החצר הגדולה בהיתר, שהרי אינה נגררת אחר הקטנה, לא כנסו חכמים לאסור את הקטנה אפילו עם שתי החצרות של אדם אחד הן. וכל שכן באופן שכל חצר היא של אדם אחר, שאין לקנוס את בעל הקטנה, שהרי הגפנים שלו קדמו לזרעים של הגדולה. אבל תוספות בדיבור המתחיל גפנים, מקשים על רש"י ומפרשים אחרת, ונמצא שלדברי רש"י הדין תלוי במי שקדם, שאם קדמה הגדולה לקטנה, בין בנטיית הגפנים ובין בזריעה, אסורה הקטנה לזרוע ולנטוע מאמין השני, אבל אם קדמה הקטנה לגדולה, בין בגפנים ובין בזרעים, אפילו אם לאחר מכן זרו או נטעו את הגדולה במין השני, אין נאסרת הקטנה בכך. אבל לדברי התוספות, אין הדין תלוי בקדימה כלל, אלא במין שיש בשדה הגדולה, שאם נטעו בגפנים, נאסרה הקטנה בזרעים, ואפילו אם קדמה הקטנה לגדולה, צריך לעוקרם. אבל אם זרו בגדולה זרעים, אין נאסרת הקטנה בגפנים, ואפילו אם קדמה הגדולה ונזרעה, מותר לנטוע גפנים בקטנה. כי תוספות מפרשים, שמאחר ונאמר לא תזרע כרמך כליים ולא נאמר סתך לא תיטע כרם, מתבאר שלא הקפידה התורה על נטיית גפנים בשדה, אלא רק על זריעת זרעים בכרם. וממילא מתבררים דברי הגמרא כך, באופן שנטע גפנים בגדולה מאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, נמצא שיש שם כרם, ושם כרם חל גם על הקטנה, ומעתה אינו רשאי לזרוע שם זרעים כלל, אפילו אם קדם וזרע ביתר יוצרח לעוקרם, כי מכל מקום יש עתה זרעים בכרם. אבל אם זרע זרעים בגדולה, נמצא שיש שם שדה על הקטנה הנגררת אחריה. ומאחר ולא הקפידה התורה על נטיית גפנים בשדה, מותר לנטוע גפנים לכתחילה בשדה הקטנה. עכשיו האמוראים הללו מפרשים את הדין היוצא מכך לעניין גט. אישה עומדת בחצר הגדולה וזרק לבעלה גט בחצר הקטנה ושתיהן. שתי החצרות שלה, הרי זו מתגרשת, ואפילו לדעת הסובר שאין האישה מתגרשת על ידי זריקת גט בחצירה, אלא באופן שעומדת בתוך החצר. מכל מקום, מאחר ועומדת בחצר הגדולה, הרי זה כאילו עומדת גם בקטנה, שהרי הקטנה נגררת אחר הגדולה. אבל אם האישה עומדת בחצר הקטנה וזרק לבעלה גט בחצר הגדולה, אינה מתגרשת, מאחר והגדולה אינה נגררת אחר הקטנה. ואילו האישה שבקטנה אינה נמשכת אחר הגט שבגדולה, לפי שהאישה היא הקונה את הגט, ולא הוא קונה אותה. ונציין שבמסכת גיטין בדף עין זין עמוד א' נאמר, אז זורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת. ונחלקו שם המוראים האם צריכה האישה לעמוד בתוך ביתה או חצרה ממש או לא. ורשי מבאר את הדברים פה בסוגיה, שכדי שיחולו הגירושין חייבת האישה להיות בתוך הבית או החצר שהגט בתוכה, אלא שאם היא עומדת בחצר הגדולה והגט נמצא בקטנה, הרי זו מגורשת, שכן דנים אנו אותה כעומדת גם בקטנה. ועכשיו האמוראים מפרשים כמה חילוקי דינים לענייני תפילה. ציבור העומד בחצר גדולה ושליח ציבור עומד בחצר קטנה, הדברים מאוד אקטואליים למתפללים בתקופת הקורונה עכשיו בחצירות, אז ציבור העומד בחצר הגדולה ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה, הרי אילו יוצאים ידי חובתם על ידי שליח ציבור זה, מאחר ושליח הציבור העומד בקטנה נגרר אחר הציבור שבגדולה, והרי הוא כעומד עמהם באותו מקום. אבל אם הציבור עומד בחצר הקטנה ואילו שליח הציבור עומד בחצר הגדולה, אינם יוצאים ידי חובתם על ידי שליח ציבור זה. כלומר, אם הם אינם בקיאים בתפילה, אינם יוצאים ידי חובתם כלל, ואפילו אם כולם בקיאים, אינם יכולים לענות אחריו קדיש וקדושה, מאחר ואין מניין במקום שבו עומד השץ, השליח ציבור. אבל אם יש עמו 10 אנשים, מוציאו ידי חובה אף את אלו שאינם עומדים עמו. כך המשנה ברורה בסימן נון ה' סעיף קטן נון ו', שהרי אין החצר הגדולה נגררת אחר הקטנה, ואילו הציבור שבקטנה אינו נגרר אחרי שליח הציבור שבגדולה, שכן אין הרבים נמשכים אחר היחיד, ונמצא שאין השליח ציבור עומד בתפילה יחד עם הציבור. ואילו הרשב"א כתב שהציבור שהן יוצאים ידי חובתן אין העיקר ולא השליח שהוא המוציא. וכן הוא הדין עניין צירוף 10 למניין, שאם עומדים 9 אנשים בחצר הגדולה ויחיד בקטנה, הרי אילו מצטרפים יחדיו למניין 10, שכן היחיד שבקטנה נמשך אחר התשעה שבגדולה. אבל אם 9 אנשים עומדים בחצר הקטנה ואחד בגדולה, אין הם מצטרפים למניין 10, שכן היחיד שבגדולה אינו נמשך אחר התשעה שבקטנה, ואף התשעה אינם נמשכים אחר היחיד, מאחר ואין הרוב נגרר אחר המיעוט. ואין הדברים אמורים אלא לעניין שאינו מצטרף עמהם להשלים למניין. אבל אם היו ציבור של 10 בחצר הקטנה ויחיד בגדולה, יכולו לענות עמם קדיש וקדושה ולצאת ידי חובתו. שאם לא כן, היה לגמרא לומר ציבור בגדולה ויחיד בקטנה יוצא ידי חובתו, ציבור בקטנה ויחיד בגדולה אינו יוצא ידי חובתו. כך אומר התוספות ריד. ומדברי התוספות בדיבור המתחיל 9 בגדולה, מתבאר שדין זה תלוי במחלוקת המוראים. לדברי רב במסכת פסחים בדף פה עמוד ב', אין היחיד יוצא ידי חובתו כשאינו עומד עם הציבור, אלא רק בתקיעת שופר ומקרא מגילה וכיוצא בזה, שאין צריך לעשותם בעשרה. אבל לעניין קדושה וקדיש שאין אומרים אותם אלא בעשרה, אז אפילו כשיש 10 בתוך בית הכנסת, אין העומד מבחוץ יכול להצטרף עמהם. ואילו לדברי רבי יהושע בן לוי, יכולו להצטרף אל הענות עמהם, אבל כולם מודים שבאופן שאין 10 בתוך הבית הכנסת, אין היחיד שבחוץ מצטרף עמהם למניין. כמבואר מדברי הגמרא בסוגייתנו. ואף באופן שעומדים 5 אנשים בחצר הקטנה ו5 בחצר הגדולה, אינם מצטרפים למניין 10. ומה שנקטה הברייתא דווקא כשיש 9 בקטנה ו1 בגדולה אינם מצטרפים, לא נקטה זאת הגמרא, אלא אגב הרישא. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, 9. והרשב"א כתב שטעם הדבר שנקטה הגמרא בסיפא 9 בקטנה ויחיד בגדולה, כדי להשמיענו שאפילו באופן כזה אין מצטרפים, אף על פי שהרוב במקום אחד, שמאחר והם עומדים בחצר הקטנה, אין הם גוררים אחריהם את היחיד שבחצר הגדולה. אומרת הגמרא, וכן יש בזה חילוקי דינים לעניין אמירת דבר שבקדושה במקום שאינו נקי. מבואר במסכת ברכות בדף חפי עמוד א' שאסור לקרוא קריאת שמע, וכן כל דבר תורה או דבר שבקדושה כנגד צועה, וטעם הדבר משום שנאמר והיה מחנך הקדוש. אז אם יש צועה בחצר הגדולה, אסור לקרות קריאת שמע גם בחצר הקטנה לפי שהיא נגררת אחר הגדולה, ודנים אנו כאילו יש צועה אף בקטנה. ואין מועיל בזה להרחיק 400 בתוך החצר הקטנה, לפי שכולה נידונת כפתחה של חצר גדולה, אבל אם הצועה רחוקה 400 מן הפתח של הגדולה, מותר לקרוא קריאת שמע בקטנה, כפי שנתבאר לעיל בדף צדי ב' עמוד א' לעניין כליים. ואילו המאירי מביא שיש הסוברים שמועילה הרחקת 400 גם בקטנה, וכן פוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן עין ת' סעיף ג'. אבל כשיש צועה בקטנה, מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה שאין היא נגררת אחר הקטנה. וצריך לזה 3 תנאים, א' שירחיק 400 מן הצועה, ב' שלא יראינה בעיניו, ג' שאין ריח במקום עמידתו. ומוסיף הריטב"א שכל זה לפי שיטתו, במסכת ברכות שאין הפסק מחיצה מועיל לעניין ריח. אבל מקצת מרבותיו הצרפתים חולקים בזה וסוברים, שמחיצה מועילה להפסיק אף כשיש ריח רע. והמאירי כתב שמותר לקרוא קריאת שמע בגדולה, בחצר הגדולה אפילו בתוך 400 לצועה, כאילו הייתה שם מחיצה, ובלבד שלא תעמוד הצועה כנגד עיניו. כותב המאירי שכל אילו הדינים נאמרו רק באופן שהחצר הקטנה נפרצה במלואה לגדולה. אבל אם יש גיפופי, גם לקטנה דיינו שלא נפרצה במלואה ונשארו שאריות מן הקיר, אז כל אחת מן החצרות היא רשות לעצמה ואין שום צירוף מזו לזו. והגאון יעקב תמה, לכאורה מוצאים אנו סתירה בדינים הללו, שכן לעניין גט אישה ושליח ציבור ויחיד, כאשר הם עומדים בחצר הקטנה דנים אותם כאילו היו בגדולה, וכאשר הם עומדים בגדולה, אין דנים אותם כאילו היו בקטנה, ואילו לגבי כפנים וצועה, דינו להפך, שכאשר הם עומדים בקטנה, אין אנו דנים אותם כאילו היו גם בגדולה, ואילו כאשר הם בגדולה, דנים אותם כעומדים גם בקטנה. הוא מבאר את עניין דיורי גדולה בקטנה באופן כזה, שמאחר והקטנה היא פתחה של הגדולה, ממילא כל הדר בגדולה נידון כאילו דר גם בקטנה, שכן כל הדר בבית שולט גם בפתח הבית, אבל כל הדר בקטנה אינו נידון כדר בגדולה, שכן הדר בפתח הבית אין לו רשות להילך לתוכו. וזהו טעם הדבר שגפנים וצועה נמצאים בגדולה נידונים כעומדים גם בקטנה, ואילו כשעומדים בקטנה אינם נידונים כעומדים גם בגדולה. ולעניין גט אישה, מאחר והיא קונה את הגט ולא הגט קונה אותה, לפיכך כאשר האישה עומדת בחצר הגדולה היא קונה את הגט שבקטנה, אבל כאשר האישה עומדת בחצר הקטנה אינה יכולה לזכות בגט שבגדולה. וכן כאשר הציבור עומדים בחצר הגדולה, הרי הם שולטים בשליח ציבור העומד בחצר הקטנה, והרי זה כאילו הם נמצאים עמו ויוצאים ידי חובתם בתפילתו. אבל כשהציבור עומדים בחצר הקטנה, הם אינם שולטים בגדולה, ולפיכך אין הם נידונים כעומדים עם השליח ציבור, ואף אין השליח ציבור נידון כעומד עמהם. אף שהוא עומד בחצר הגדולה, שולטת בחצר הקטנה, כי מאחר והם חשובים יותר ממנו, הם גורמים שהחצר הקטנה שהם עומדים בה לא תתבטא לגבי החצר הגדולה שבה עומד השליח ציבור. שכן טעם הדבר שהעומד בגדולה נידון כעומד בקטנה, לפי שהיא נידונת כפתחה של הגדולה ותפילה לה. אבל באופן שיש בחצר הקטנה ציבור שהוא חשוב יותר מן השליח ציבור שבחצר הגדולה, ממילא אין הם בטלים לגביו, ועל כן אינו נידון כעומד עמהם. וכן לעניין תשעה אנשים ויחיד. מביאה הגמרא את קושייתו של אביי על הדינים הללו. אמר לו אביי לרבא ורבי זיירא ורבא בר אבחנן, אם כדבריכם שחצר הקטנה נגררת אחר הגדולה לעניין כליים, ולפיכך כשיש כפנים נטועים בגדולה אסור לזרוע בכל החצר הקטנה ואין די בהרחקת ארבע אמות, אם כן מצינו מחיצה גורמת לאיסור, שהרי אלמלא אילו אין מחיצה כלל בין הקטנה לגדולה, היו שתי נידונות כחצר אחת, והיה בעל הקטנה מרחיק ארבע אמות מן הגפנים שבגדולה וזורע את חצירו. שכן הוא הדין שאפילו בחצר הגדולה עצמה, שמותר להרחיק ארבע אמות מן הגפנים ולזרוע. כשיש רווח 12 אמה בין הגפנים לכותל, וכדין מחול הכרם המבואר בדברי הגמרא לקמן בדף צדיגים אל עמוד א'. ואילו אשתה, עכשיו שיש מחיצות בחצר הגדולה סביב הפתח, נידון את החצר הקטנה כעומדת כולה בפתחה של הגדולה, והאסורה היא בזריעה בכל שטחה. ודבר זה תמוע הוא, שהרי על ידי מחיצה זו ראויות היו החצירות להיחלק זו מזו, וכיצד ייתכן שהמחיצה הזו גורמת שתהיה החצר הקטנה נידונת כעומדת בתוך הגדולה. ותוסות מוסיפים בכוונת אביי בקושייתו, בדיבור המתחיל שאלמלא, אילו לא היו לקטנה מחיצות כלל משלוט צדדיה, היה ניתן לזרוע סמוך לחצר הגדולה, כיוון שהפתח נשב כמחיצה, ואילו עכשיו שיש מחיצות סביב החצר הקטנה, אסור לזרוע את כולה. מביאה הגמרא את דברי האמוראים שאמרו את הדינים שנתבערו לאלה, מנסים ליישב את קושייתו של אביי ולהוכיח שאכן יש מחיצה הגורמת לאיסור. אמר לרבי זיירא לאביי, וכי לא מצינו מחיצה לאיסור? והתנען שנינו במשנה לאל בדף צדי בית עמוד א', חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת בטלטול מן הבתים שבא לחצר, והחצר הקטנה אסורה מפני שהיא נידונת כפתחה של הגדולה. יש לדייק מהדברים הללו, שאילו ישבה את גיפופיה, כלומר, אילו היה בעל החצר הגדולה בונה מחיצות בתוך חצירו משני צידיה, עד שהיה מייצר את רוחבה כמידת רוחב החצר הקטנה, הייתה החצר הגדולה נמי אסורה בטלטול, שכן מעתה אין לה מחיצות מצידי הפתח, אלא פרוצה היא במלואה, אל החצר הקטנה נמצא שהוספת המחיצות גורמת לאסור את החצר הגדולה. הנה לנו מחיצה לאיסור. דוחה אביי את ההוכחה של רבי זיירא, אמר לי, אומר לו אביי לרבי זיירא, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור. משום דעתם סילוק מחיצות הוא. שם הוספת המחיצות לחצר הגדולה מסלקת את המחיצות הקודמות שהיו לה. ומעתה, הרי נעשית חצר אחת עם הקטנה, ובאופן כזה ודאי ייתכן שתוספת מחיצה תגרום לאיסור. אבל כיצד ייתכן, שואל אביי, שאוספת מחיצות תגרום לאיסור בלא סילוק המחיצות הקודמות? מנסה רבא ליישב את קושייתו של אביי. אמר לי רבא לאביי, וכי לא מצינו מחיצה לאיסור? והאיתמר, הרי נאמר דין בבית המדרש. סיכך אדם על גבי אכסדרה, פרוסדור שלפני הבתים, שיש לה פצימין עמודים, הרי זו קשירה למצוות סוכה. כלומר, אכסדרה זו שתי דפנות יש לה לאורכה, כמבוי מפולש. ובדופן השלישית והרביעית קבועים עמודים ברוחב טפח בקרני הזוויות. ואם הניח סכך מעליה, כשירה היא למצוות סוכה, שכן אדם יוצא ידי חובתו בסוכה שיש לה שתי דפנות שלימות ודופן שלישית ברוחב טפח. ואתה מפרש רבה כיצד ניתן לדייק ממאמר זו שיש מחיצה לאיסור. ואילו ישבה את פצימיה, כלומר אם הוסיף מחיצות חדשות ליד המחיצות הראשונות ונמצא עכשיו שהפצימין עומדים בין המחיצות הראשונות לחדשות ואינם ניכרים עוד בתוך האכסדרה. הרי סוכה זו פסולה, שכן מעטה אין לה אלא שתי דפנות בלבד, אם כן מצינו כאן. מחיצה האוסרת, כאילו לא היה מוסיף את המחיצות השניות, הייתה הסוכה כשרה, ועכשיו על ידי הוספת המחיצות, נפסלה. בתוספות דיבור המתחיל סיכך, מפרשים אחרת את ההוכחה של רבה שיש מחיצה לאיסור. מדובר באכסדרה שיש לה שתי דפנות כמין גם, כלומר, סמוכות זו לזו, אחת לצד מזרח והשנייה לצד דרום, צורת ריש, ואילו לצד מערב וצפון יש עמודים ברוחב טפח, ובאופן כזה הסוכה כשירה, אבל אם הוא יוסיף על עובי הדפנות עד שלא יהיו עמודים ניכרים, תיפסל הסוכה. הנה לנו דוגמה למחיצה לאיסור. דוחה אביי את ההוכחה של רבה, אמר לי אביי לרבה, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, שכן לדידי, לשיטתי, סוכה זו כשירה היא, אפילו אם ישווה את פצימיה. מאחר ואני, אביי סובר, שאפילו אכסדרה שאין לה מחיצות כלל, כשירה למצוות סוכה, לפי שדנים אותה כמוקפת מחיצות מדין, פי תקרה יורד וסותם. היינו באופן שיש מבנה בעל גג ישר, או שיש בראשו קורות, ובין עמוד לעמוד, דנים את חוד הגג או הקורות, כאילו הוא ממשיך ויורד כלפי מטה וסותם את החלל במחיצה. ולכמן בדפים צדי דלת וצדי היי, עוסקות הסוגיה בהלכה הזו. ונמצא שאין הוספת המחיצה גורמת איסור. ממשיך הבאי ואומר, ואפילו לדידך, אפילו אתה רבה לשיטתך שחולק עליי בדין הזה וסובר, שלא אומרים באכסדרה, פי תקרה יורד וסותם, כפי שהגמרא תבהר לכמן בדף צדי היי עמוד א', וממילא, אכסדרה הזו פסולה למצוות סוכה מכל מקום, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, שכן סילוק מחיצות היא. כלומר, הוספת המחיצות בין העמודים גורמת לסלק את המחיצות הראשונות ואת העמודים. ואין לאכסדרה הזו מעכשיו, אלא את שתי המחיצות החדשות, ולפיכך, פסולה היא למצוות סוכה. אבל הוספת מחיצות בלבד בלא סילוק המחיצות הראשונות, אינה גורמת לאיסור כלל. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף צדי ב' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין בשתי חצרות שרק אחת ערבה ויש ביניהם חורבה? שאלה שנייה, מה הדין בגג קטן הסמוך לגדול ומדוע? שאלה שלישית, לרבי מאיר שמתיר לטלטל מגג לגג, מה הדין בזה ומדוע? שאלה רביעית, מדוע הוצרכו להשמיענו דין זה גם בגגות וגם בחצרות? שאלה חמישית, בגג קטן הסמוך לגדול, מה הדין כשהאישה בגדול ונתן גיטה בקטן, ומה הדין להפך? השאלה האחרונה, מה הדין לעניין מניין, מניין לתפילה בזה? כשיש תשעה אנשים בגדול ואיש אחד בקטן, ומה הדין להפך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שני, חב ב' בחשבן תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף צדי ב' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. חג בחשבן חב ג' בחשבן תשפ"א, ונלמד את דף צדי ג' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילד מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.